ובכן, אבותיי היקרים, אנחנו בספר תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו ממש, אני חושב, בסוף פרק א'. במהדורה שלפנינו זה בסוף עמוד יוד. בעמודה הימנית, שורה שישית, באמצע השורה, ומפני זה, המצוות שהן הפעולות האלוהיות מתייחסות בפרט לישראל בשלמות, כאשר יתבאר עוד. כן, כלומר, עסקנו עם כן, בשאלה הבסיסית של הפרק, שהייתה, מה הן הפעולות המיוחדות לאדם בתור בעל נשמה? כן, לא בתור בעל חיים. יש פעולות לאדם שהן משותפות לו ולבעלי החיים, אז זה לא מיוחד לאדם בתור אדם. כמו כן, ישנן פעולות שמיוחדות לאדם, אבל לא בתור מעלה לאדם, אלא בתור השלמת חסרונו, שזה כל הכישרון הטכנולוגי. הכישרון הטכנולוגי של האדם זה היכולת שלו להתגבר על החסרונות שיש לו מצד הטבע. נכון? מה שלמדנו. אל תגיד שאתה לא זוכר. אתה לא זוכר? טוב, אבל אני רואה שאתה לא זוכר. אני בהלם. אני נותן שיעורים. אף אחד לא זוכר מה אני אומר. טוב, אני אמשיך לדבר ככה מתוך תקווה שאולי... כן, אבל אתה מקשיב. אתה בא לכאן. אתה מקשיב. נכנס פה. אתה לא זוכר? מה זאת אומרת? אתה צריך לחזור על הדברים. אני אומר את זה לא רק עליך. אני אומר את זה על כל מי שלא זוכר. טוב. על כל פנים, מה שלמדנו, זה שהטכנולוגיה, כל ההתפתחות התרבותית, במידה מסוימת זה בא להשלים את חסרון האדם ביחס לטבע, זה לא מעלה באדם. למשל, זה שהאדם יודע לעשות בגדים. הבגדים זה בגלל שהאדם אין לו פרווה. אם הייתה לו פרווה, לא היה צריך בגדים. כמו כן, אז מה נשאר לנו? איזה פעולות שייכות לאדם לא מצד חסרונו, אלא מצד מעלתו כאדם, אז מנינו שלושה דברים. הפילוסופיה, האומנות והמצוות. נכון? זוכרים את זה? טוב. המהר"ל, בלי להסביר לנו מדוע בשלב הזה, אומר, זה המצוות. המצוות הן פעולות מיוחדות לאדם באשר הוא אדם. מה שמיוחד אדם כאדם. אין חתולים, אינם מקיימים מצוות. והמצוות הן מעלה באדם. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה הגויים אין להם? אז הוא הסביר, או נגיד, למה לגויים יש רק שבע מצוות בלבד? אומר הרמב״ם, המהר"ל, שזה משום שאסור שהנוכחות של העולם הנבדל תהיה שווה בכל המין האנושי. כי אז היה העולם הטבעי בטל. יוצא לפי זה שאומות העולם שייכים מצד מעלתם לאדם הטבעי, וישראל שייכים לאדם מצד מעלתו הנבדלת. בסדר? לכן דווקא ישראל בפרט נקראים אדם יותר מכל אומות העולם. אין אומות העולם קוראים אדם כי אם האדם. ולכן דווקא לנו יש המצוות האלוהיות. זה בערך מה שלמדנו עד עכשיו. כפי שאמרנו בשיעור הקודם. עכשיו, ומפני זה, המצוות שהן הפעולות האלוהיות, מתייחסות בפרט לישראל בשלמות, כאשר יתבאר עוד. ואל יקשה, אם כן, עכשיו באה הקושיה. אם כן, הגר, איך אפשר שיהיה מקבל תורה כאשר יש לו תכונה נפשית שאינה טובה? אין, תאמר ככה, הוא הרי גוי, איזה הוא יכול להתגייר? אין זה קושיה, כלל. כי מאחר שבא להתגייר, הנה יש לו תכונה ישראלית. וכאשר נתגייר, נעשה תפל לאומה ישראלית, והרי הוא כמוה. כן, אז זה מה שאמרו, שיש נשמות מיוחדות לגרים. מה פירוש הדבר שיש נשמה מיוחדת לגרים? בא האדם להתגייר, אומר לפני הבית דין, כבוד הבית דין, עברתי את כל הבחינות, עשו לי את המוות, שילמתי את האגרה, אמרו לי שהתיק שלי עבד, עבר לרמת גן, שהמזכירה חולה, ומי אתה בכלל? את כל זה אני עברתי. עכשיו אני רוצה להתגייר. אומרים לו, בית הדין, תדע מה? מצאת חן בעינינו? יאללה, תבול. אומר, כן, אבל יש לי בעיה, אדוני אף בית הדין. כן, מה הבעיה? שמתי לב שיש לי נשמה של גוי. אני רוצה נשמה של יהודי. אומרים לו הרבנים, אל תדאג, יש לנו מלאי בהפסנאות של בית הדין, של נשמות בסטנדביי בשביל אנשים כמוך. מה שכתוב בגמרא, שנשמות של גרים עתידים להתגייר, עמדו בהר סיני. זאת אומרת שיש מלאי של נשמות כאלה. אל תדאג, זה לא כואב, תיכנס למקווה, נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, נכניס לך נשמה חדשה. תראה, זה קצת יותר מאיר, יש יותר וטים, אבל זה בסדר. נכנס, יוצא, צ'ופ, פתאום נשמה חדשה. זה שאומר. זה מה שאומר כאן המהר"ל. אין זה קשה הכלל, כי מאחר שבא להתגייר, הנה יש לו תכונה ישראלית. אתה צודק. עוד לפני שנתגייר, יש לו הכנה לזה. זאת אומרת, יש לו רגישות לצורך הזה. הרי למה הוא בא להתגייר? אין לו נשמה ישראלית, אבל יש לו הרגשה שהוא צריך את זה. מדוע? בגלל שבסופו של דבר, נשמת האנושות ונשמת ישראל זאת הנשמה. ברור, פעם מישהו התקשר אליי, בוא נבוך, אמר לי, כבוד הרב, יש לי בעיה, אתה יודע, אשתי שמעה שיעור מאיזה רב, והרב אמר שהגויים זה כמו קופים. ואני אמרתי לה שאני לא מסכים עם זה, אבל היא אמרה, אם הרב אמר, זה בטח נכון, אז אני לא יודע מה זה נכון, מה באמת הם קופים, זה לא נראה לי. עד כאן דברי קודשו של השואל. אמרתי לו, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? היה מבסוט, אמר תודה רבה, סגר את הטלפון. זאת אומרת, מאחר ולא מצאנו אפשרות לקוף לא להתגייר ואפילו לא להפוך לאדם. כן? אין טקס שהופך קוף לאדם. אפילו כל בתי דינים שבעולם יתאספו, זה לא יעזור. זאת אומרת שהמחיצה בין הקוף לבין האדם היא מחיצה מוחלטת. מה שאין כן, המחיצה בין גוי ליהודי, בסך הכל היהודיות זה העומק של האדם, זה מה שנאמר, אתם קרויים אדם. למה להיות קרוי אדם? הרי לכאורה, אם נקבל שהגוי הוא לא יכול להיות יהודי, אז זה ביטוי של גנאי להיות אדם. כן? אלא מה? אנחנו קרויים אדם על שם האנושות כולה. זה סימן שיש חיבור, חשיבות לאדם. ואז יכול להיות, אם כן, שייכות, מי שחש את הדבר הזה. היה פעם איזה יהודי אחד בפולניה, לא, יהודי, דווקא גוי אחד בפולניה, אציל, הגרף פוטוצקי, בזמנו של הגאון מווילנה. בזמנו של הגאון מווילנה, גיור זה היה קורה פעם במאה שנה. בימינו, מאז תחילת המאה ה-20, התחיל הגיור להיות תופעה סיטונאית. אבל בזמן הגאון מווילנה, לא היה דבר כזה גיור. פעם ב... הגרף פוטוצקי התגייר ונשרף. כן? שרפו אותו הנוצרים בגלל שהוא המיר את דתו. כן? נוצרי שממיר את דתו, לפי החוקי הנוצרים דאז, היו שורפים אותו. הגרף פוטוצקי הסביר פעם מדוע יש גרים. הוא הסביר בעצמו. הוא אמר, כאשר הקדוש ברוך הוא סובב את התורה על כל האומות, ויש אומה שלא רצתה בגלל שכתוב לא תרצח, יש אומה שלא רצתה בגלל שכתוב לא תגנוב. ברור שהיו אנשים יחידים בתוך כל האומות שכן רצו לקבל, כי הרי לא תרצח ולא תנף, אין דברים המובנים האלה. אז אותן נשמות המתוסכלות, כי הם נשארו בתוך אומתן, הן נשמות הגרים. ככה אמר הגרף פוטוצקי. הסבר יפה. הרב צודאי מביא את ההסבר הזה בשמו. אם כבר דיברנו על הגרף פוטוצקי, רק נזכיר שהוא המציא ניגון. ושהניגון הזה, עדיין שרים אותו בישיבות. אני לא מכיר את הניגון, אני יודע שרבי סר זלמן מלצר היה שר את הניגון הזה. אז זאת אומרת שהגיור עושה את האדם הזה תפל לאומה. שימו לב הביטוי. וכאשר נתגייר נעשה תפל לאומה. לא תפל ליהודיות שלו, לפרטיות. זה נושא לאומי. מה? ועם כל זה, אמרו במסכת נידה, קשים גרים לישראל כמו ספחת. אז יש פה בעיה. איך אפשר להגיד דבר כזה? קשים גרים לישראל כספחת. יש פה שאלה, האם בברית המילה הגוי לא הופך להיות בן ברית? אם כן, אז מה תפקיד הברית מול התבילה? התבילה זה עושה אותו ישראל. ברית זה מצווה. כמו שיש מצווה לכל יהודי שנולד, לעשות ברית מילה. ואם הוא לא עשה ברית מילה, הוא בכל זאת יהודי. טוב, עכשיו איפה היינו? אה, כן, כן.
מה?
זה חיוב של הגירות. הוא חייב למול, הוא חייב לטבול למול ולהביא קורבן. ראית פעם גרים מביאים קורבן? לא ראית. יבוא יום, נבנה בית המקדש, במהרה בימינו, אינשאללה, ואז אתה תראה שיבואו באותו יום אלפי נשים להביא קורבנות על כל הילדים שהם ילדו, ואלפי גרים להביא גם כן קורבן הגירות. ביום אחד ככה פתאום יהיו פקקים בדרך לעיר העתיקה, חבל על הזמן. טוב, אז קשים גרים לישראל כספחת. זה ביטוי קשה מאוד, נכון? אז מעניין שבגמרה שם יש פירוש של התוספות. עד כמה שאני זוכר, שם יש חמישה פירושים שהתוספות מביאים, מדוע קשים גרים לישראל כספחת. הפירוש האחרון זה הפירוש של רבי אברהם הגר. מבעלי התוספות. רבי אברהם הגר אומר, למה קשים גרים לישראל כספחת? כי הם מקפידים במצוות יותר מישראל.
זה קיטרוג על ישראל?
כן, זהו, זה קיטרוג. הוא לא גדל בזה, תראו איך שהוא מקיים את זה. אגב, זה נכון, יש משנה שאומרת שכשעושים חבורות של קורבן פסח, אין עושים חבורה שכולה גרים. מדוע? הגמרא אומרת, שהם כל כך מדקדקים שהם יפסלו את הקורבן. דוסים כאלה. אי אפשר יהיה לעשות קורבן אחד כשר. כל זה ימצא פסול פה, יבדקו, ימשיכו לו את האוזן, טרח, זה הלאה. כן? זה, תביא מישהו רגוע. אתה אל תטפל בכבש, אני יודע, כן? לא. אז זה ההסבר של רבי אברהם הגר. זה אגב נכון, אבל צריך להבין את זה קצת יותר לעומק. יש כל מיני ביטויים קשים על גרים בתלמוד. יש גם ביטויים חיוביים, למשל, שהקדוש ברוך הוא אוהב גר, אני חושב, לא? כן, ויש 36 מקומות בתורה שבהם התורה הזהירה על אהבת הגר. אז איך מצד אחד, אותה תורה שמדברת בכל כך בשבחו של הגר, מצד שני אומרת עליו דברים כאלה קשים, קשים גרים לישראל כספחת. תשימו לפשוט, זה עניין של הבנת הנקרא, אנשים פשוט לא יודעים לקרוא. על מי הוא אומר, על מי התורה אומרת ביטויים של שבח? על גר, על גר. על מי הגמרא אומרת ביטויים קשים? על גרים.
כקבוצה.
כקבוצה. זאת אומרת, אם אתה לוקח אדם אחד, הוא נספח אל האומה, הוא נבלע באומה, מצוין. אם אתה לוקח קבוצה שלמה, אז היא משנה את אופי האומה. לכן קשים גרים. זה הכוונה. לכן זה מה שאמרו כאן. עם כל זה אמרו קשים גרים לישראל כמו ספחת, כי הספחת מזגו אינו טוב, מקלקל הבשר שיש לו מזג טוב. ועל יקשה הרי נמצא כי ישראל היו העם הנבחר עם התכונה הטובה שהייתה להם להוטין ביותר אחר עבודה זרה מכל האומות. עכשיו פה יש קושיה. אתה אומר שהיהודים זה אחלה. תסתכל בתנך, תראה מה שאומרים הנביאים על העם הזה. מה עשו העם הזה במשך כל שנות הנביאים? עבדו עבודה זרה בדבקות יותר מכל העמים. אז איך אתה יכול להגיד שזה עם נפלא? כי דבר זה יתבהר עוד בעריכות בפרקים הבאים. טוב. הרב לימד אותנו מתוך אורות. כי ההבדל בין יהודי לגוי גדול יותר מאשר בין גוי לבהמה. איך זה מתיישב עם מה שהרב הסביר בשיעור זה? שגוי יכול להתגייר וקוף לא יכול להיות אדם. תשובה. דברי הרב באורות שאתה מצטט אינם נאמרים על האדם הפרטי כי אם על הכלל. תסתכל שמה אבל נקרא את הדברים באורות. ואז הכל יתבהר היטב. נא להכיר, זה ספר אורות של הרב קוק. מהדורת מוסד הרב קוק. הפסקה שמר יואלי היקר מתכוון אליה, הלא היא באורות ישראל, איזה עיכובים מצד הטבע. איפה זה? הנה, בעמוד קופנון וב. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, אז על מה הרב מדבר כאן? נשמת ישראל לעומת נשמת הגויים. לא מדובר על נשמה של יהודי לעומת נשמה של גוי. מדובר פה על נשמת האומות ככלל. על זה אומר הרב, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שימו לב, בהתחלה הוא אומר, בין נשמת ישראל לנשמת הגויים, הוא גדול מההבדל שבין נפש האדם לנפש הבהמה. כי נפש ונפש זה יצירות של הטבע. אז מצד הטבע, ההבדל בין נפש האדם לנפש הבהמה, אף על פי שהוא הבדל גדול, אבל הוא סך הכל הבדל דרגאי. כלומר, אם נשכלל את הקוף מאוד, נהפוך אותו לאדם. זה אפשרי. זה מסובך, אבל זה אפשרי. כן? שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. שימו לב שהרב לא דיבר על מה שהשואל כאן מתכוון, מה בין נפש ישראל לנפש גוי. זה הוא לא דיבר. בסדר? אז כך שהשאלה פה איננה נוגעת לעניין, אבל אולי נזכיר, כדי להשלים את הנושא, בתחילת אורות, בחלק הנקרא ארץ ישראל, בפרק ג', אומר הרב כדלהלן. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מה זה המקור העצמי המיוחד? כשהלאומיות היהודית נשחטת, כמו שהיה בסוף ימי בית ראשון, ואז חרב בית המקדש וחרבה המדינה, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון, התמציתי, שיש לישראל בסגולת האדם. כלומר, מאיפה יהודי טוב נשאב חיים? בזמן שבית המקדש קיים, אדם שואב מנשמת האומה. אבל מה אפשר לעשות? נשמת האומה עלתה לשמי מרומים, גלתה שכינה. אז מאיפה עכשיו אדם יקבל את הכוח הרוחני שלו? מנשמת האנושות. זה אותו חלק עליון התמציתי שיש לישראל בנשמת האדם. וזה נשאב דווקא בגלות. לא, יש לישראל אחיזה גם בנשמת האדם. למשל כתוב שבגמרא שיופיו של יעקב אבינו הוא מעין יופיו של אדם הראשון. אז מי יותר גדול? כן, אתה משווה, הרי קטן לגדול. זאת אומרת שהשם אדם הוא כולל יותר. זאת מעלה כוללת. שאלה, מה קורה לנשמה של גר שלאחר הגיור לא מקיים את כל המצוות? שאלה יפה? מה התשובה? אתה אומר כמו יהודי שלא מקיים מצוות. שמה קורה לנשמה שלו? נשארת נשמה של יהודי. האם מותר לענות על שאלה כזאת בפומבי? תשובה לא. למה? ינצלו את זה. אז אני מבקש להסתיר את הידיעה הזאת, כן? כדי שלא יחפפו המתגיירים. כן? שידעו, מי שבא להתגייר זה על מנת לקבל את כל המצוות. אם הוא בא, נגיד לפי ההלכה, אם אדם בא ואומר, אני מתגייר כדי לקיים 99% מהמצוות, הגיור שלו תקף?
לא.
לא, לא תקף. הוא מתכוון לקבל את כל המצוות. הוא מתכוון ברצינות. זה שאחר כך הוא נכשל, אז זה כבר כמו יהודי שהתבלבל. כן? אבל צריך לקבלת המצוות שתהיה קבלה שלמה. כן. מה שלומר לכם את האמת מהווה בעיה גדולה. ביחס להרבה גיורים שנעשים בימינו, שמורגש לפעמים מלכתחילה ולפעמים בדיעבד, החיפוף של המועמד. אבל זה מה יש. אני לא מקבל את ההחלטות בבית דין, זה לא עניין שלי, שיסתדרו לבד. טוב, פרק שני. אפשר להמשיך? מה? אה, יש פה שאלה. לא, כבר קראנו את זה. כן.
מה אתה יכול להגדיר בקצרה מה זה נשמה?
להגדיר בקצרה מה זה נשמה. נשמה זה החלק החופשי, המוחלט שלי. זה מה שאני באמת.
שאני מרגיש אותו או לא?
בדרך כלל אתה לא מרגיש את זה. רוב בני אדם לא מרגישים את זה. יש בני אדם שכן מרגישים. אבל זאת מעלה. זאת מעלה מיוחדת. למשל, משה רבנו היה אחד כזה. אבל סתם, רוב בני אדם אינם חשים את הדברים האלה. רוב בני אדם הם גסים וחיים את חיי הנפש. לפעמים קצת את חיי הרוח. חיי הנשמה, יחידי יחידים.
אם הנפש בהמית, אז הרוח מהי?
אם הנפש בהמית, הרוח מהי?
מה לדרגה של נשמה
שרובם
לא מרגישים בה?
לדרגה
של נפש שכולם מכירים אותה
כזה אחריות הכיוון. כן, נו.
אז באמצע,
נפש... יאויין, בעניין זה, ספר נפש החיים, שער א', פרק תדבב. בסדר? וכוונתי בזה לסגור את הנושא, כי אנחנו רוצים להתקדם בספר תפארת ישראל. אוקיי? טוב. ובכן, רבותיי יקרים, הגענו בזאת... אל עבר, פרק שני. יש פה שאלה רצינית. מדוע המצוות אינן מופיעות בטבע האדם? האמתי את השאלה הזאת, המהר"ל כבר שאל בפרק הקודם, אבל כאן הוא הולך להעמיק בה. כן? מה הייתה התשובה של המהר"ל בפרק הקודם? מדוע המצוות אינן מורגשות באופן טבעי כמו כל הפעולות של שאר הנמצאים? יש יצר הרע. פשוט מאוד. כלומר, יש באדם עוד כוח שמעכב את הידיעה הזאת. זה היצר הרע. אבל זה כנראה לא מספק את המהר"ל, ההסבר הזה, למרות שהוא בעצמו נתן אותו, כי הוא יספק לנו עכשיו הסבר נוסף, יותר פנימי. הבה נקרא, בפנוכו. יתבאר לך, כי הפעולות האלוהיות שהן מצוות התורה, הן ראויים לאדם לפי מדרגת נפשו האלוהית שהיא בקרבו, והפעולות האלו הם השלמת האדם שבהם יושלם עד שהוא הבריאה אשר בא רצון בוראו, והתבאר בפרקים הבאים דבר זה באריכות, בעזרת נותן התורה. ובזה הפרק, התבאר דרך כללות בקיצור, שהאדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא, מבחר התחתונים חסר. זה משפט פרדוקסלי מאוד. מכל הנבראים שיש בעולם התחתון, האדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ישירות, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ודווקא זה חסר. דווקא אותו נברא, שהקדוש ברוך הוא טרח לברוא אותו בעצמו, הוא דווקא חסר. החתולים, שהם יציר הטבע, לא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, החתולים הם שלמים. לא חסר... החתול לא צריך לעבור השתלמות. החתול הוא חתול, מה? זאת אומרת שיש פה חיסרון מתוכנן באדם. אז צריך לראות מה המעלה שיש בזה שאדם חסר. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדון בו, כן? האדם, אתה אומר, נזר הבריאה, ואתה אומר, דווקא הוא צריך השלמה. מוזר. יש פה שאלה. גרים שלא לשמה. אינו דומה מי שיש לו כדור בסלו, למי שאין לו כדור בסלו. הבנתם? לא הבנתי. אתה יש לדבר חכם גדול מני. אני לא להבין. הבנתם משהו שואל? לא הבנתי. אומרים מי שיש לו פת בסלו. אבל מה זה קשור פה לכדור ו... כדור, בסדר, הבנתי, כדור סל, אבל מה זה קשור לגרים שלא לשמע? לא הבנתי כלום. מה? מה אתה אומר?
הוא מפספס.
כמו קולע. מי שקולע לסל, אז נותנים לו גר.
מי שקולע לסל...
נותנים לו להיות גר.
למרות שזה לא נשמע. טוב, נו, בסדר. אני עוד מהדור של מיקי ברקוביץ'. כן. מה אתה אומר?
למה? הוא אומר שהחתול לא יציר כפיו של הקדוש ברוך.
לא, החתול הוא לא יציר כפיו של הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא לא טרח אישית לברוא את החתול. החתול זה תוצר של תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה. תוצא הארץ. מה שנקרא לגבי האדם, נאמר, ויומר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מן דנפח. כלומר, יש טיפול ישיר, טיפול ייחודי לאדם. ולכן, לא מובן, מדוע דווקא היצור הזה, שהקדוש ברוך הוא תרח מכל התחתונים להיות היוצר הבלעדי שלו, דווקא היצור הזה חסר. מוכרחים אנחנו להניח, אם כן, שהחיסרון שיש באדם, החיסרון הזה יש לו מעלה. מצטער, זה מה יש. זה האביב. אביב הגיע, פסח שני בא. אז אם כך, אולי ננסה להבין מה יכול להיות טוב בחיסרון שיש לאדם. יש עוד שאלה. עמים שלא יכולים לבוא בקהל ישראל. עכשיו, אם פלוני רוצה לבוא להתגייר והוא מאותם עמים ודין לא יכול לדעת וגם הוא למעשה לא יודע מה הוא, מה תוקף גיור כזה ואולי זאת עבירה? הבנתם את השאלה? כתוב בתורה, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, נכון? ואדומי, דור שלישי. מצרי, דור שלישי. כנעני, יש אומרים שאי אפשר בכלל, יש אומרים שכן אפשר. עמלק, מחלוקת. בא מישהו להתגייר, אתה לא יודע, אולי הוא מואבי, איך אתה מגייר אותו? ואולי זה עבירה לגייר אותו? תשובה? שני סעיפים. א', אין איסור לגייר שום אדם בעולם. אפשר לגייר עמוני, מואבי, עמלקי, מצרי, מה שאתם רוצים, אפשר לגייר, כל אדם. כל השאלה אם הוא יכול לבוא בקהל, כלומר אם הוא יכול להתחתן עם יהודי המלדה, אבל להתגייר הוא יכול, זה דבר ראשון. דבר נוסף, הגמרא כבר אומר, המשנה במסכת ידיים אומרת, בא סנחריב ובלבל את כל האומות. ולכן אנחנו דנים על כל אדם בתור פורש מן הרוב. יש לנו כלל, כל דפריש מרובה פריש, מי שפורש, פורש מן הרוב. ולכן אנחנו מתירים היום כל גר לבוא בקהל. ברור? כן. לא, לבוא בקהל כנראה להתחתן. בזמן שידענו מאיפה אדם בא, אז היו בית הדין של דוד המלך ושלמה המלך, היו סופים חותמת עמוני. במחשב של הרבנות של דוד המלך, כתוב שהוא עמוני. בסדר? אבל בימינו אין צורך בזה. כיוון שבימינו כולם מותרים. נכון? כפי שאמרתי, לפני כן.
מה עם רות ובועז?
מה, בועז לא היה עמוני, לא היה מואבי. רות הייתה מואבי? מה? היא הייתה מואבי? הייתה מואבי, אז מה השאלה בכלל? למה לא? איפה כתוב שמואביה אסורה?
לא, התגיירה.
התגיירה, נו, אז מה? אבל איפה כתוב שמואביה אסורה להתחתן איתנו?
כאילו אם התגיירה, היא לא יכולה להתחתן?
למה לא? אתה צריך להביא לי מקור, מה?
לא, חשבתי שמתגיירת, ממואב.
איפה זה כתוב שמי שמתגיירת ממואב לא יכולה לבוא בקהל? אתה מקשה קושיה, על יסוד איזשהו משהו שאתה יודע. מה אתה יודע שמונע מרות להתחתן עם בועז? אבל איפה זה כתוב בתורה, מה שאתה אומר? כתוב שמואבי לא יכול. היא מואבי? אני שואל אותך פעם שלישית, האם רות היא מואבי? לא. לא, אז זה ניסו. טוב. ברור? בסדר. כתוב מואבי, לא כתוב מואביה. אז איפה היינו? למה דיברנו? כן, אנחנו צריכים להבין, כן, מה הסיבה שהאדם שהוא נזר הבריאה, הוא בעל חיסרון והוא צריך להשלים את חסרונו. כנראה שזה שהנברא משלים את חסרונו, זה כשלעצמו מעלה. מה אתה צוחק? מה עשיתי לך? זה שהנברא משלים את חסרונו, יש בזה מעלה. מהי המעלה? המעלה של ההשתלמות. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת. יש במציאות שלושה סוגי נבראים. תחתונים, עליונים ואמצעיים. העליונים שלמים. התחתונים חסרים באופן נצחי. כלומר, החתולים לעולם לא יהיו אלא חתולים. וזאת שלמותם. כן? כי אי אפשר לצפות מחתול להיות יותר מאשר חתול. כשאני אומר חתול זה רק לדוגמה, גם ג'ירפה זה טוב. בסדר? מה שאין כן האדם, שהוא מצד אחד שייך לתחתונים, אבל הוא עתיד להיות כעליונים. אז מה יותר גדול? השלם או המשתלם? מבחינה מסוימת יש לומר שהמשתלם יש לו מעלה יותר גדולה. וזאת למה? בגלל שמכיוון שאופיו הוא להשתלם, עד איפה הוא יגיע? הוא יגיע עד אינסוף. כלומר, מי שעניינו להתעלות, תמיד, גם אם ההתעלות היא מילימטר במאה שנה, בנצח הוא עולה עד אינסוף. ואז ודאי שהוא עובר את המלאכים בסופו של דבר. בסדר? לכן יש מעלה בזה שהאדם נברא חסר וצריך להשלים את עצמו. כן, דבר. מה? עולם הזה יותר גבוה מעולם... למה אתה אומר את זה? מבחינה מסוימת יש מעלה לעולם הזה שאין לעולם הבא. זה משנה מפורשת במסכת אבות. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
כתוב
יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זה נכון, זה גם כתוב. כן, הלאה. למה זה מתיישב? מה הקושיה שאתה אומר שצריך להתיישב? אתה אומר שקשה. תסביר לי מה קשה. אמרו לך, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. למה יש סתירה? אמרתי, מצד מה? יש מבחינה מסוימת זה יותר טוב, מבחינה אחרת זה יותר טוב. מאיזו בחינה זה יותר טוב העולם הזה? כי פה אתה יכול להשתלם. מספרים על הגאון מווילנה, שלפני שהוא מת, הוא התחיל לבכות. שאלו אותו, למה אתה בוכה? אמר להם, אני עוזב עולם שבו אפשר בקופק לקנות ציצית. בסדר? ובעולם הבא, אני לא יכול לקנות.
לא יכול לקנות
ציצית.
בעולם הזה, זה עומד
לך לעולם הבא. מצד שני, כל מה שהוא עשה בעולם הזה עומד לו לעולם הבא. נכון. זה הצד של המעלה שיש לעולם הבא על פני העולם הזה.
כי הרי סך הכל
ישתלם, ישתלם, מה יותר טוב, לחם או ריבה? מצד מה הלחם עדיף? מצד שני יש עדיפות לריבה. הריבה יותר מתוקה, הלחם יותר בסיסי.
כן, אבל מה המטרה?
המטרה היא לאכול סנדוויץ'. טוב, הלאה. אז בואו נראה, אחרי כל ההקדמות המעמיקות האלה, נוכל לגשת לגופו של טקסט. התבאר לך, כי הפעולות, אני חוזר שוב מתחילת הפרק, התבאר לך כי הפעולות האלוהיות שהן מצוות התורה, הן ראויים לאדם לפי מדרגת נפשו האלוהית שבקרבו, והפעולות האלה הן השלמת האדם שבהן יושלם, עד שהוא הבריאה אשר בא רצון בורו, והתבאר בפרקים הבאים דבר זה באריכות בעזרת נותן התורה. ובזה הפרק יתבאר דרך כללות בקיצור שהאדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים חסר. עד שהוא נשלם על ידי מעשה עצמו, ועל ידי מצוות התורה יגיע האדם אל ההשלמה. זאת אומרת שהאדם דיברה חסר והוא צריך השלמה. כי מצד שיש בו נפש אלוהית, שיש בו הכנה אלוהית, לכך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי. כלומר, מאחר ומה שבאדם תובע איזשהו יחס אל הניצוץ האלוהי שבו, לכן אי אפשר שהשלמתו תבוא על ידי מעשה טבעי. כלומר, תאמר לאדם, אתה משתוקק לדבקות אלוהית, אז לך לתיאטרון. עם כל הכבוד, התיאטרון, זה אמנם יפה, זה נחמד, אבל זה אנושי. והוא רוצה דבקות אלוהית. נכון? איך אומר הרב באורות? בפרק הנקרא צימאון לאל חי. בעמוד קופיוטט, אם אני לא טועה. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. תגיד לאדם, יש לך השתוקקות אלוהית, לך תיתן צדקה. תודה רבה, אבל זה לא מה שביקשתי. ולא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. ולא בהיופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. האמת, היופי, הצדק, הם ערכים שאינם יכולים לספק את צמאונה, לרוות את צמאונה של נפש המשתוקקת לאלוהי ישראל, או לאלוהים בכלל. אז מתנווה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד, עם כל גילוייו החומריים והרוחניים, נדמה לה לבעקתה, ואווירו נעשה לה מחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם. בסדר? זה רק ציטוט קצר מתוך הקשר שלם של מה של הרב קוק. לא ניכנס עכשיו למה שהרב קוק אומר על זה. בואו ניכנס עכשיו למה שהמהר"ל אומר על זה. אומר לך המהר"ל, אם הנפש היא אצולה מן העליונים, או על כל פנים יש הכנה בנפש הבהמית לקבלת רשמים מן העולם העליון, אז זה ברור שמעשים טבעיים לא יספקו את הנפש. לכן צריך מעשה שהמקור שלו מהעליונים. המצווה היא כן כזאת. כי המצווה זה לא האדם המציא, זה מת השם. למה היה צריך... למה היה צריך לומר על רות מואבי ולא מואבית, ולא אמרו שמי שפרש מהרוב פרש? בימי רות, האומה המואבית עוד הייתה קיימת, אז אתה לא יכול להגיד בה מן הרוב. יש מוחזק. ידעו מאיפה היא באה. ידעו שהאבא שלה מואבי. אז אי אפשר היה להגיד פרש מן הרוב. אלא ההבדל הוא שהיא מואבית ולא מואבי. מה שאין כן בימינו, יבוא מישהו יאמר, אני רוצה להתגייר, אומרים, מה כתובת שלך? אני גר במואב, לא אכפת לנו. מגיירים אותו ומכניסים אותו לקהל. מדוע? משום שבא סנחריב ובלבל את כל האומות. אבל מעשה רות ובועז היה לפני סנחריב. כן. כן. נכון. אתה שואל? שואל יפה מאוד. טוב, יש לנו חיסרון רוחני, וזה נברא בנו החיסרון הזה כדי שנשלים. אבל למה יש בנו חסרונות פיזיים שמקשים עלינו את הדבקות ברוחני? כי אנחנו צריכים לדאוג לפרנסה שלנו, ולביגוד שלנו, ולאוכל שלנו. זה לא חבל? לא חבל על הזמן? תשובה. שתי תשובות. כדי שתחדור לתוך הנפש האנושית, ההכרה הרוחנית, היה צריך להחליש את הטבע שלו. זה דבר ראשון. כמו שאומרים, אני הבאתי את זה בשיעורים הקודמים, כמו שאומרים בעלי האבולוציה, שהם אומרים שזה שהאדם נברא נולד בלי פרווה, זה בגלל פיגור שיש ביחס לטבע. בגלל שהאדם צריך לפתח את המוח שלו יותר, אז הוא מפגר ביחס לכישרונות הטבעיים האחרים. דבר, וזה בעצם, אם כן, יש פה התאמה, אם כן, בין התורה לבין תורת האבולוציה. דבר שני, זה ההרגשה של האדם שהוא חסר בתחום הפיזי, זה מה שמפתח אצלו את הרגישות לתחום הרוחני. זה מפתח אצלו את הצימאון גם כן. לכן באמת המרקסיסטים טוענים שכל הסיפור הזה של צימאון רוחני, מיסטיקה וכו', זה בלוף אחד גדול, זה תוצר של התנאים הקשים שבהם האדם חי, אבל אם האדם היה שבע, לעולם לא היה מבקש רוחניות. האם הם צודקים? התשובה הם צודקים. כלומר, זה ברור שהמודעות לצרכים, לעצם הרעיון של הצימאון, זה התחיל מן הנתון טבעי. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, יש בזה בעיה. כן? הרי התורה מזהירה מזה, נכון? ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים. נכון? יש סכנה כזאת. מה? האידאל הוא ש... וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, יש אסטרטגיה שלמה של מצוות התורה, בין היתר מצוות השמיטה ומצוות הביקורים, של מצוות שמחדירות בנפש של האדם הסווה את התודעה שיש למעלה ממנו. בסדר? כלומר, מעל הסווה יש השמן. בין? שבע, שמונה. שבע מצד הטבע, שמונה מעל הטבע. כן.
אתה אומר
שהאדם סווה... בסדר? טוב, בסדר. כן, מה אני מדבר?
שאם האדם הסווה הוא לא כשוכליות?
כן.
שמה?
לא, אלוהים אחרים זה לא רוחניות. לא, זה דווקא, זה השקטה של המצפון. אדם, אז נלך על פסוק אחר. שמנת, עבית, כסית. ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. אפשר לקבל קצת אישו. פשוט הרזרבות שלי הולכות וקלות. ברוך תהיה. מה? בסדר, טוב, הלאה. ועל ידי מצוות התורה יגיע אדם אל ההשלמה, כי מצד שיש בו נפש אלוהית, שיש בו הכנה אלוהית, לכך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי, אבל השלמתו בתורה ובמצוות שהוא על הטבע. ודבר זה מבואר במקומות הרבה, שמצוות התורה הן יותר במדרגה ובמעלה מן הטבע. יש היגיון אגב, איך הוא יודע שהמצוות הן למעלה מן הטבע? כי המצוות זה מת השם. כן. ובמזמור, יש בזה קצת ביקורת סמויה על המורה נבוכים. כן? במורה נבוכים הרמב״ם אומר, שאף על פי שהתורה היא למעלה מן הטבע, יש לה מבוא בעניין הטבעי. ועל יסוד זה הוא נותן פרשנות רציונליסטית לכמעט כל המצוות של התורה. כן? הוא מחלק את המצוות ל-14 סוגים, הוא מסביר באופן רציונלי, זאת אומרת, כמעט פילוסופי, את ההיגיון של מצוות התורה. ואז יש סכנה של חשיבה שהתורה היא סוג של פילוסופיה טבעית. זה הגיע למשל עד כדי שיטתו של הרמן כהן. הרמן כהן כתב את הספר המפורסם, דת התבונה ממקורות היהדות, ספר שעשה הרבה רעש, שבו הוא מסביר שבעצם היהדות היא הדרך הנכונה ביותר ליישם את העקרונות של הפילוסופיה והמוסר של עמנואל קאנט. מסקנה, משה רבנו קרא את ביקורת התבונה הטהורה, וכתב את החומש, כן? משהו כזה. אז קשה לומר את דבר כזה. זו דרשה שמואבי ולא מואבית. זו דרשה של בועז, ורק מאז דרשה זו שבועז דרש בסנהדרין, אתם מתכוון בסנהדרין, אז זה נכון, לולה דרשה זו, האיסור היה קיים גם לגבי מואבית. נכון. הלאה. אבל אנחנו כבר כמה אלפי שנים אחרי בועז. השואל ששאל פה בכיתה, שאל כאילו עוד לא דרשו את הדרשה. אני אומר, כבר דרשו. חוץ זה, לולה כותבים עם א', כן? שיהיה לך ברור. אז איפה ראינו שהתורה היא מעל הטבע? אז הוא ריב כאן דוגמה, ובמזמור, השמיים מספרים כבוד אל. ואחר כך התחיל לומר, תורת השם תמימה עד סוף המזמור. מה זה המזמור הזה? מזמור י"ט, נכון? איך זה מתחיל? למנצח, מזמור לדוד. זה פסוק א'. השמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד רגע, זה פסוק ב'. יום ליום יביע אומר ולהיך ודעת, אין אומר ואין דבר אם נשמע קולם, וכל הארץ הסקיבה מוצאת אבל מלאם, להשם יש לבוא אבל, והוא כחתן יוצא מחופתו, יוצא רזיס כלבור לרצ אורח, מקצה השמיים מוצא ותקופתו על קצותם ונסתר מחמתו. כמה פסוקים קראנו? שבעה. למה שבעה? כי זה מעלת הטבע. פסוק 8, תורת השם תמימה בשיבת נפש. כלומר, למעלה מן הטבע. מה אומרים העריקים באקדמיה? שהחלק הראשון של המזמור זה מחבר אחד, והחלק השני של המזמור זה מחבר אחר. כי הראשון מזכיר את שם אל, והחלק השני מזכיר שם י"ו ו"ו. מסקנה, יש לך פה שני מחברים, אחד שהאמין באל והשני שהאמין בשם, ואחר כך בא האורך המאוחר וחיבר. קוראים לזה בעברית שטחיות. כלומר, לא הבנת כוונת המחבר. במקום לנסות להבין את המורכבות של המסר, אתה אומר, יש פה שני מזמורים. תגיד יותר פשוט, שאתה לא מבין. והמהר"ל מסביר לך מה הוא מבין. המהר"ל מסביר לך שקודם כל יש מדרגת הטבע, ואחר כך למעלה מן הטבע. זה מה שאומר כאן. השמיים מספרים גודל, אחר כך התחיל לומר תורת השם תמימה עד סוף המזמור. ויש מתחילת המזמור התורת השם תמימה שבעה פסוקים, ואחר כך תורת השם תמימה. כי הנהגת הטבע נברא בשבעה, בראשית, ואילו התורה היא על הטבע, והיא מדרגה שמינית. ועל פי טעם זה, מזמור אשרי תמימי דרך. שעוסד העל התורה, מזמור קי"ט. מכירים מזמור קי"ט? זה סגולה אגב, כל מזמור יש לו סגולה. מזמור קי"ט זה סגולה כדי לקרר את התה. אתה קורא את כל המזמור, ואז התה קר. יש לו שם 180 פסוקים בערך, משהו כזה. 176. 176 פסוקים. זה הפרק הארוך בתנ"ך, מה? כן, זה 8 כפול 22. כלומר, יש 8 פסוקים שמתחילים באלף, 8 פסוקים שמתחילים בבית, 8 שמתחילים בג' וכן הלאה. למה 8? כי זה מעל הטבע, זה מה שאומר. ועל פי טעם זה, מזמור אשרי תמימי דרך, שהוסד על התורה, יש בו 8 אלפא בטא, שהתורה היא מדרגה שמינית, שהיא על הטבע, שנברא בשבעת ימי בראשית. וכן, כל דבר שהוא על הטבע והוא תיקון מה שחסר הטבע, הוא אחר השבעה. וזה טעם מילה בשמיני. האדם נברא מצד הטבע ערל, היום השמיני זה מעל הטבע. לכן, כשמשנים את הטבע, עושים לו ברית מילה בשמיני, כי האדם מצד הטבע נברא עם האורלה, והוא פחיתות הטבע, והמילה הוא תיקון הטבע. ולפיכך התיקון הזה הוא ביום השמיני, לפי שהוא אחר הטבע שנבראת בשישה ימי בראשית. שאלה, אולי מעלתנו היא להכין לנו בגדים, לעומת החתול שאיננו צריך את זה? שאלה זו שאל המהר"ל בפרק א', וענה עליה שם. שאלה הבאה, מדוע הנפש האלוהית צריכה להשלים את עצמה בעזרת הגוף? תשובה, בגלל שאנחנו מונותאיסטים. המונותאיזם זה להגלות שהשם אחד. השם אחד בעולם שבו אין דואליות מוחלטת. אם היית אומר שהאדם היה משלים את עצמו רק בתחום הרוחני בלבד, זה היה אומר שהעולם החומרי, הטבעי, איננו בר תיקון. איננו שייך. לאלוהות, ובעצם זה היה מוביל לרעיון שישנן שתי רשויות. אל רוחני, שמתעניין באדם, ואל אחר, מצד הטבע, חס ושלום. מאחר ואנחנו מגלים את ייחוד השם, לכן אנחנו זקוקים בשני החלקים, כמו שכתוב בבראשית רבה. שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את השמיים מן העליונים ואת הארץ מן התחתונים, ביום השני עשה את הרקיע מן העליונים, ביום השלישי הצומח מן התחתונים. ביום הרביעי מאורות מן העליונים, בחמישי עופות ודגים מן התחתונים. בא לברוא את האדם, אמר, אם אברא אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? ברא גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. במילים אחרות, האדם בא כחוליית קישור בין שני עולמות, והוא עצמו סובל בגלל זה. עד כאן להיום. קטסטרופה מה שקורה היום.